כן, זה נכון. טוב, בוא נתחיל. רציתי להתחיל בזה שאנחנו חיים בתקופה מדהימה. כאילו, 150 השנה האחרונים הם שנים של התפתחויות במדע ובטכנולוגיה, ואנחנו נהנים מזה. כל יום משהו משתנה, כל יום מגלים עוד סודות של הטבע, וזה משפיע גם על החיים שלנו וגם על החשיבה שלנו, על העולם שלנו. עכשיו, אנחנו מסתמכים על מדענים, ובתקופות, אפילו תקופות לפני ה-150 שנה, אז הם גם הסתמכו על חכמים. כן, הם ידעו פחות, אבל עדיין, להסתמך על חכמים זה דבר עתיק ימים. וקוראים על זה גם בפרשיות השבוע, בפרשת ועירה, אנחנו קוראים על החרטומים. הם היו המדענים החכמים, תכף נראה את זה. עכשיו, הפעם הראשונה שאנחנו קוראים על החרטומים זה בפרשת מקץ, כשפרו קרא לחרטומים לפנח לו את ה... וואו. לפנח לו את החלומות. מה אני אעשה פה? הנה, טכנולוגיה. זה גם לפעמים מזיק. אוקיי. Okay. עכשיו, במקור הראשון פה, אנחנו קוראים והי בבוקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל החכמיה, ויספר פרו להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרו. אז הוא מסתמך על החרטומים והחכמים. אבן עזרא פה הוא מסביר. חרטומים, מילה מרובעת, כאילו ארבע אותיות בשורש, ויתכן להיות ארמית או מצרית, והם חכמי התולדה. חכמי התולדה זה אומר חכמי הטבע. הם מבינים בטבע של העולם. ואז הוא אומר, את כל החכמיה הם אנשים אחרים, מזלות ופתרון חלומות. אז הם לא בדיוק מדענים, הם יותר באסטרולוגיה ואני לא יודע מה. עכשיו, כשאנחנו קוראים בפרשת השבוע, אז משה נשלח עם אהרון להוכיח שהוא באמת בא מהקדוש ברוך הוא, והוא יש לו את המשימה לשחרר את היהודים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו איזה סימן, איזה אות שהוא יכול לעשות, להרשים אותם קצת, ואז זה האות של המטה שהופך להיות תנין, כן? ואז אנחנו קוראים פה בשמות פרק זין, בפסוק י' כתוב, ויבוא משה ואהרון אל פרו ויעשו כן כאשר ציווה השם וישלח אהרון את מטהו לפני פרו ולפני עבדה והיא לתנין. ויקרא גם פרו לחכמים ולמחשבים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם. ואז בגלל שזה בעצם שווה בשווה, אפילו שאנחנו קוראים וישלחו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרון את מטותם, בכל זאת הם הצליחו לעשות בגדול את המשחק של מטה לתנין. אז כתוב ויחזק לב פרו, זאת אומרת הוא מחליט שזה לא עד כדי כך מרשים שהם יכולים לעשות משהו מעבר לטבע. גם המדענים של אז היו מצליחים לעשות את המשחק, ואז הוא לא שומע להם ולא שמע להם כאשר דיבר השם. אז עכשיו עכשיו אבן עזרא מתאים, כן? אז האבן עזרא מסביר את ההבדלים בין החכמים והמחשבים והחרטומים. הוא אומר, החכמים חכמי מזלות, מחשבים משנים דבר התולדות למראה העין. זאת אומרת, הם משחקים עם דברים ידועים, אבל מרשימים אותך, אולי זה עם ידיים מהירים או משהו כזה. כן, כן. ואז הוא אומר, והחרטומים הם היודעים סוד התולדות, כאילו מדעי הטבע, והפריש הכתוב בין מעשה משה שהיה אמת שנהפך המטה לתנין, ובין מעשה החרטומים, על כן כתוב בלעתיהם. ואז אני מדלג, והוא כמו בריקות ואש עוברת, זאת היא אחיזת עיניים. אז בכל מקרה, יש הבדל בין החרטומים שהם מבינים את סוד הטבע, כאילו הם יכולים להבין מה קורה בטבע ובדע, אבל הם עדיין משחקים עם זה שזה אחיזת עיניים. הם לא באמת, אף אחד פה לא משנה את הטבע, לעומת משה רבנו שמשנה טבע. הוא באמת לוקח מטה והופך את זה לתנין, לא משחק של אחיזת עיניים. זה חשוב להמשך. עכשיו, בגדול הם עושים אחיזת עיניים, ואז אני מביא פה ארתור קלארק, שהוא אמר שאת המשפט הזה, כל טכנולוגיה מספיק מתקדמת אינה נבחנת מכישוף. זאת אומרת, אם אתה מבין את הטבע מספיק, אז אתה גם יכול לעשות איזה מין אחיזת עיניים, וזה מה שהחרטומים עשו אז. אוקיי? אוקיי. עכשיו, מתחיל המשחק של המכות. המכה הראשונה זה הדם. ובדם אז אנחנו קוראים, ויעשו חן משה ואהרון כאשר ציווה השם וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. ואז אנחנו קוראים בפסוק כף ב' ויעשו חן חרטומי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע להם כאשר דיבר השם. אז שוב פעם זה בגדול אותו דבר. מהסיפור של התנין, המכה הראשונה, גם החרטומים מצליחים איכשהו לעשות איזה מין דם, ואז פרעה אומר, אתם לא עושים כלום פה, אז אני לא שומע. אז עכשיו ממשיכים ומגיעים למכה השנייה, שזה הצפרדיה, ואז גם פה אנחנו רואים שהחרטומים מצליחים איכשהו, כתוב בפסוק ג' ויעשו חן החרטומים בלעתיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. אז עכשיו פה האבן עזר אומר שיש עדיין הבדל בין מה שמשה עשה ומה שהחרטומים עשו. יעשו במים מועטים, הם לא עשו את זה בכל היאור. על כן ראה פרעה כי יש הפרש בין מעשי אהרון ובין מעשיהם, ועל כן קרא למשה כי ראה שהחרטומים הוסיפו על המכה ולא יכלו לחסרה. אז פה בינתיים לב פרעה הוא רך עכשיו, הוא אומר בסדר, אני מודה יש איזה מין הבדל על אף שהחרטומים מצליחים איכשהו, אבל אני חייב שאתה תבוא ותחסיר לי את המכה. אבל מיד אחרי זה בפסוק י' א' ויר פרעה כי הייתה הרווחה שמות כי הייתה הרווחה והכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אז פה שוב פעם זה כאילו פרעה עושה מה שהקדוש ברוך הוא כבר אמר שזה מה שיקרה, שפרעה לא משנה אם הוא לא היה עם לב כבד בהתחלה, אז אחרי זה הוא כל הזמן מכביד ליבו, מחזיק את ליבו. ואז האלשיך פה אומר ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם שהוא ולא ישמע עליכם פרעה, זה הפסוק שאנחנו נקרא זה בהתחלת הסיפור, כדי להביא עליו כל העשר מכות. אז יש תוכנית פה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את המכות לביטוי, ואז פרעה, אם הוא יסכים על ההתחלה, אז הקדוש ברוך הוא לא עשה את שלו, וצריך להבין למה הוא צריך את כל המכות האלה, ולמה פרעה צריך כאילו לשחק את התפקיד שהוא משחק. אבל הפסוק במשלי אומר, בכל מקרה, כפלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. אז הוא אומר שיש לנו אמונה בזה שברגע שיש מישהו שולט במדינה, יש לו כוח כזה, אז הלב שלו ביד השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה של בני אדם. אז המלאכים, הם משחקים פה תפקיד מפתח, ומאוד יכול להיות שבזמנים כאלו ואחרים, הקדוש ברוך הוא בעצם מטה את היד שלהם על מנת לבצע את הרצון שלו. אז עכשיו השאלה, מתי באמת פרעה איבד את בחירה חופשית שלו ומתי לא. מהאלשיך אנחנו רואים שכבר עכשיו הוא כבר איבד את זה. יש אחרים שאומרים שזה במכה השישית שאנחנו נראה את השינוי בלשון יחזק ליבו או יחזק ליבו. אם הוא עשה את זה לעצמו, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אבל בכל מקרה, עכשיו המשחק ממשיך והחרטומים בינתיים הצליחו לעשות מה שמשה ואהרון עשו איכשהו. עכשיו אבל זה בא, זה מסתיים במכה השלישית בכינים. אנחנו קוראים בפסוק י"ד, זה המקור האחרון בדף הראשון. ויעשו כן החרטומים בלעתיהם להוציא את הכינים ולא יכלו ותהי הכינם באדם ובהמה, ויאמר החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. אז פה בסופו של דבר המדענים החרטומים הצביעו על השם ואמרו אצבע אלוהים. יש מפרשים שאומרים למה הם השתמשו במילה הזאת אצבע, בגלל שזה היה קשה להם להגיד יד השם או השם בכלל, אז אמרו כן אצבע אלוהים היא. אבל בכל מקרה הודו שזה מעבר ליכולתם גם לבצע וגם להסביר, זה מעבר לטבע, וזה דבר שמאוד חשוב. עכשיו אנחנו מגיעים למכה השישית. אם הם תפכו את הדף, אז במכה השישית אז החרטומים מופיעים שוב, ופה בפסוק י' כתוב ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרוק אותו משה השמיימה, והיא שכין הבבואות פורח באדם ובמימה, ולא יכלו החרטומים לא רק לבצע אלא גם לעמוד לפני משה ומפני השכין, כי היה השכין בחרטומים בכל מצרים, ויחזק השם את לב פרעה. אז אפילו החרטומים לא יכולים להציל את עצמם, אז זה כבר מראה לפרעה שדברים יצאו מפרופורציה, יצאו משליטה, והוא חייב להודות. אבל פה ללא ספק פרעה עכשיו הוא כאילו בובה במשחק של הקדוש ברוך הוא שרוצה להביא לידי ביטוי את כל המכות, ואז זה מביא אותנו לשאלה למה. למה צריך את כל זה? הרי אתה רוצה להביא את עם ישראל לחוצה, אז תביא אותם. יכולת לעשות את זה בהתחלה, נגיד אחרי המכה השנייה, השלישית, כאילו, בוודאי פה, למה להמשיך את זה? למה? אז פה בשמות פרק ז' כתוב, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים וידעו. אז למה? וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אז שוב פעם כל הרעיון לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא מכריז מראש שהוא יכביד על פרעה והוא לא ייתן ליהודים לצאת עד אחרי 10 מכות, כל זה להביא לידי ביטוי ההבנה שיש בורא עולם. אוקיי, יש כל מיני דרכים לעשות את זה ויש כל מיני מקומות לעשות את זה. למה במצרים? למה דווקא במצרים? ולמה דווקא המשחק של החרטומים? כל זה הרן עונה באופן מפתיע ומדהים. הוא אומר, אתם צריכים להבין שהיציאת מצרים זה לא רק להוציא בני אדם, לא רק להוציא אנשים שסובלים. יש לקדוש ברוך הוא מטרה. ומה זה המטרה? לתת את התורה. פה הוא אומר פה ככה, כי מיות התורה וקיבולה דבר הגדול ביותר שאפשר שיהיה במין האנושי, ראוי לעם שיקבלוה, שיתנו הוראות, אני מתרגם את זה להוכחות, חזקות שהתורה ההיא אמיתית. כן? אם הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך לתת איזשהו ספר, הנחיות, מוסריות וכל זה, אז אם זה סתם ספר, אז יש הרבה ספרים של מוסר, יש הרבה ספרים של היסטוריה, יש הרבה ספרים. ההבדל בין ספרים לתורה זה שזה אלוקי. זה בא מן השמיים. אם זה לא בא מן השמיים, אז אין על מה לדבר. ואז צריך הוכחות לזה. זה לא סתם שעכשיו משה רבינו בא ואומר, הנה, יש לי ספר טוב. זה לא ספר טוב, זה ספר אלוקי. אבל צריך הוכחות לזה. לא סתם בן אדם בא ואומר, הנה, יש לי ספר אלוקי. איך אני יודע? אז עכשיו הרן ממשיך, שיוסר כל ספק מאותן ההוראות, ההוכחות, ומן העניין כולו בכללו שאינו בא כי אם בכוח אלוהי, התורה היא ספר אלוהי, ועל זה נמשך יציאת מצרים כולו. זאת אומרת, כל הקטע של יציאת מצרים זה להביא הבנה שהספר הזה שאנחנו מקבלים הוא אלוקי. כל עשר מכות, כל יציאת מצרים זה על מנת להראות לא רק למצרים שיש בורא עולם, אלא להראות ליהודים שמקבלים משהו מדהים. ואז הוא אומר שרצה השם יתברך שיתחדשו, והתגשתי את המילה יתחדש בגלל שצריך להיות משהו חדש פה. אם הכל כאילו הוא עושה דברים נפלאים, קסם יפה מדהים, אבל לא חדש, אז לא הוכחת כלום. שיתחדשו האותות בגאולה היא שהיא בלי ספק התחלת התורה, למען ידעו כלל ישראל, לא מצרים, שידעו כלל ישראל כי הנמנעות בחוק הטבע אינם נמנעות בחוק השם יתברך. אנחנו צריכים להבין שיש טבע והכל מתנהל לפי החוקים של הטבע, אבל גם צריך להבין שיש הקדוש ברוך הוא שהוא בעצם זה ששם את החוקים. ואיך אנחנו יודעים? בגלל שהוא יכול לשחק איתם, הוא יכול לשנות אותם. לא סתם דם, אלא באמת דם. כן, לא סתם תנין, אלא באמת תנין. כאילו, דברים חדשים. ואז כתוב פה, אני ממשיך עם הקטע של הר"ן, זה מאוד חשוב. כי זאת הפינה הגדולה ביותר בדת. ומי שיחפור אותה, יחפור את הדת בכללה. ויבטל גמול ועונש לגמרי. אז פה הוא מכניס כמה רעיונות מאוד מעניינות. הוא אומר, אם אתה לא מאמין שיש הבורא עולם שהוא אחראי על הטבע, אז בעצם אתה כופר בכל הדת. כאילו, זה לא מספיק שאתה מאמין שיש איזשהו כוח שהגיע לפה ויכול לעשות כל מיני משחקים. זה לא אלוהי היוונים. זה בורא עולם שיצר את הטבע ויכול לשחק עם הטבע. וגם יכול להשתיק לי את הנה. תודה. ואז מה שהוא אומר פה, למה אתה כופר בכל הדת? בגלל שהדת גם תלוי בשכר ועונש. כאילו אנחנו מאמינים שיש לנו בחירה חופשית, ויש משחק פה. המשחק של החיים זה להיות מוסריים. זה משחק קשה מאוד. קשה מאוד, אתה צריך להתאמן בזה. ונופלים כל הזמן על המוסר. ואנחנו מנסים לעשות את המוסר, ויש תוצאות למשחק. יש שכר ויש עונס. אם אין אז... לך לשתות ולעשות את החיים כמו הרומאים. אז אני אומר שיש בורא עולם. הוא ברא את העולם, ואם אתה לא מאמין בזה, אז אתה כופר בשכר ועונש. למה? מה זה קשור? למה זה קשור? שכר ועונש וזה שהוא אחראי על הטבע. אז אני לא ראיתי בפנים, אני מתרץ בעצמי שבעצם אם הוא לא אחראי על כל העולם וכל הבריאה וכל הטבע, אז כמה הוא יכול באמת להעניק שכר? כמה הוא באמת יכול להעניש? כאילו הוא מוגבל לטבע שקיים. אבל אם הוא לא מוגבל, אם הוא זה שיצר את הטבע, אז הוא יכול לתת את השכר והעונש גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, גם הכל. אבל אם אתה לא מאמין בזה, וזה סתם אלילי יוון, אז הם מוגבלים לכל הכוחות שלהם, ואז אין שכר ועונש אמיתי. ואז אין בעצם דת. זה מה שהר"ן אומר. ואז הוא אומר פה, איפה אני? עבדתי את עצמי. כן, אוקיי. באמצע כתוב פה, וביות זה כותב התורה אשר עליו תיסוב הגאולה שהיא הקדמה לתורה. רצה השם יברך שיתפרסם זה הדעת בארץ מצרים, לפי שהיא ארץ החרטומים ומחשפים, ומה שיבחן שם שהוא דבר נמנע בחוק הטבע, וכי לא תספיק בו חוכמת הכישוף אשר הוא סעיף מסעיפי החוכמה הטבעית. ראוי שאומר שהוא נעשה בכוח אלוקי בלי ספק. מה שהוא מנסה להגיד פה, שהחרטומים הם המבינים, ואז אם הם אומרים אצבע אלוקים, אז זה אצבע אלוקים. כאילו כל העמים וכל האנשים מסתמכים על המדענים, על החכמים החרטומים שם. צריך מישהו שיגיד, כן, זה לא מהטבע. אם אין אנשים כאלו, אז כל אחד אומר, לא, יכול להיות ככה, יכול להיות לא יודע, זה היה גשם, זה היה רעידת אדמה, כל מיני תירוצים. אבל אם החכמים, המדענים אומרים, זה אין לנו הסבר, אז אנשים שותקים. ואז זה מה שהרן ממשיך ואומר, ושהנמנע בחוק הטבע אינו נמנע בחוק הבורא, זה מה שהחרטומים צריכים להגיד. ואילו נתחדשו האותות והמופתים ההם בארץ נעדרת החוכמה, היה נשאר ספק בפינה הזאת עדיין, כי אולי יחשבו אנשים שכל האותות ההם נתחדשו בחוכמת הכישוף, ושהם כולם אפשרים בחוק הטבע. אז זה בעצם התשובה שלנו לכל העניין הזה של החרטומים ושל מצרים וכל העניין של עשר מכות ולמה הקדוש ברוך הוא מכביד או מחזק את לב פרעה, מקשה עליו. בעצם כל זה היינו צריכים לעשות במצרים, איפה שיש את החוכמה, שהם יכולים להגיד שבאמת זה אצבע אלוקים, וזה לא מספיק רק אצבע אלוקים, אלא כל עשרת המכות מביאות, כדאי לקרוא את הרב הרשל, זה מביאות לידי ביטוי כל מיני צדדים של השליטה בטבע. ואז כשאנחנו יהודים יוצאים ממצרים, אנחנו יוצאים עם ההבנה שיש בורא עולם שהוא מעבר לטבע, אז כשמקבלים את הספר אז אנחנו גם מבינים שזה גם מעבר לטבע, ואז אנחנו מצייתים למוסר אלוקי ולא סתם מוסר טוב שמישהו כתב. עכשיו כל זה גם חשוב לנו בעתיד, בגלל שהגמרא אומרת פה בראש השנה כתוב בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. זה ביטוי שאומר שכל מה שהתרחש באיזשהו מובן גם יתרחש. כאילו, התהליך של גאולת מצרים זה כאילו איזה מין תבנית לגאולה העתידה שאנחנו מחכים. ואז גם יש, אני הבאתי כמה מיחזקאל וגם מיכה אומר, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הקדוש ברוך הוא ישנה גם את הטבע וגם יראה לנו שיש באמת בורא עולם, ואנחנו יכולים להבין שזה הוא. אבל איך? צריך גם חרטומים. צריך את המדענים שיגידו, פה זה באמת נס, פה זה יוצא מהטבע. כן? אפילו היום, אם רואים את כל הניסים, ואני אומר, כאילו, מלחמת ששת הימים, אם לא, כאילו, הקיום שלנו עד היום הזה, זה ניסים. אבל אין מספיק אנשים שיגידו, כאילו, אנחנו עדיין צריכים את המדענים שיגידו באמת שזה, אלו ניסים ולא סתם. אז עכשיו, הפרופסור חיים הלפרין, אז הוא אומר שאנחנו מגיעים לזה. והוא אומר, in order that later generations will not claim that all occurred in the end of days were natural events, not known by the science of the day, as is often claimed with respect to the Exodus from Egypt, the whole world ought to know beforehand, as much as possible, all the laws of nature. Perhaps this is one understanding of the Zohar, but as an ikrat Zohar beivrit katuv po belamata ubashanat shesh meot laelaf hashishi yiftachu sha'arei hachokhma lamala ubaolamot ha'elyonim yiftachu mayanot hachokhma lamata baolam hazeh ויתעתן העולם להיכנס לאלף השביעי כמו אדם שמכין את עצמו ביום השישי כדי להיכנס ליום השבת. משהו מסביר פה שלפני 150 שנה, שזה כאילו המאה השישית באלף השישית, לפני 150 שנה המהפכה התעשייתית וכל הגילויים החדשים במדע ובטכנולוגיה, כל זה התחיל לפי הזוהר ולפי ההיסטוריה שלנו. ועכשיו הפרופסור הלפרין אומר שכל זה קרה להכנה לגאולה הבאה עלינו לטובה. זאת אומרת, העולם צריך להבין את המדע, שהם יבינו שמה שקורה עם כל הנפלאות שהנביאים אומרים, הם באמת נפלאות ולא סתם עוד רעידת אדמה או סתם עוד, לא יודע, שערה. כל הדברים שיתרחשו, אז המדענים יגידו, באמת זה אצבע אלוקים. וזה בעצם מה שאנחנו מחכים ומה שאנחנו לומדים, את כל המדע וכל הטכנולוגיה. זה באמת עוזר לנו בחיים ומשפר לנו את החיים, אבל בסופו של דבר המדע והטכנולוגיה צריכים להביא אותנו למצב שאנחנו מבינים שיש בורא עולם, ושאנחנו כולנו נראה את המדענים שיגידו אצבע אלוהים היא כן ירצות.